Avui đó, liền men đó. להסתכל על העולם. להסתכל על העולם בלבן של העיניים. להסתכל על העולם בכל צורה שבה העולם מופיע. לפעמים העולם מופיע בצורה של פרח, ולפעמים העולם מופיע בצורה של חומר, ולפעמים העולם מופיע בצורה של יצור חי, מערכת יחסים, מילים, רעיונות, קבוצות, מדינות. והבודה לימד שיש משהו שאיך שלא נסתכל על העולם, תמיד נפגוש אותו. והמשהו הזה קורא לו שלושת המאפיינים של הקיום. הוא אומר, כל הדברים הקיימים, עכשיו רגע על כל הדברים הקיימים, אפשר, אם מסתכלים עליהם בלבן של העיניים, כלומר, לא על מה הם אומרים לנו שהם, לא על מה אנחנו רוצים שהם יהיו, לא על מה אנחנו מדמיינים או מפחדים, אלא אם מסתכלים עליהם ממש, תמיד אפשר לראות שלושה תהליכים. הדברים הם תהליכים. התהליך הראשון שתמיד אפשר לזהות הוא תהליך של השתנות. כל דבר שאנחנו יכולים לקרוא לו דבר, נוצר בנקודה מסוימת בזמן, מתקיים למשך איזשהו זמן, ואחר כך הוא משתנה או חדל. מאפיין נוסף של התהליכים כולם זה שאף תהליך לא מתקיים במנותק מתהליכים אחרים. כל דבר שאנחנו נסתכל עליו בעולם הוא תמיד קשור איכשהו בדברים אחרים. ומשום שדברים נמצאים תמיד בתוך שינוי, ומשום שדברים נמצאים תמיד בזיקה ובתלות עם דברים אחרים, אין אפשרות שדברים יעניקו לנו או לעצמם יציבות שאפשר לסמוך עליה. אין אפשרות שדברים שנמצאים בתהליך מתמיד של השתנות ובזיקת גומלין אין סופית, אין אפשרות שהם תמיד ייצאו כמו שאני רוצה. כל כך קל לנו לשכוח את שלושת מאפייני הקיום. כל כך קל לנו לחיות בלה-לה-לנד. ולחשוב שמה שאני מכירה יישאר. זה יהיה בסדר. אני אשאיר את זה ככה, אני אחזור כשיהיה לי זמן. זה יחכה לי. אבל אם אנחנו באמת ערים למה שקורה, אנחנו רואים שהכל כל הזמן עונה על שלושת המאפיינים האלה. שהכל כל הזמן משתנה וכל הזמן תלוי, ופשוט לא יכול להבטיח לי שום ביטחון. לא האדם שאני הכי אוהבת, לא האוטו שעלה לי הכי הרבה כסף, לא הבית ששילמתי עליו משכנתה שבחיים אני לא אגמור לשלם. לא מערכות היחסים שלי, כלום. לא באמת יכול להיות לי עוקף מציאות. יישאר תמיד אותו הדבר, לא תלוי בכלום ולא יבאס אותי בחיים. עכשיו, מידת ההתבאסות שלנו מדברים היא מאוד משתנה. נכון, יש את התנוחה הזו שהתיישבתי בה עכשיו. ועוד כמה זמן היא לא תהיה לי כזאת נוחה, ויתחילו להופיע מחושים, כאבים, מתיחות, לחצים. סוג אחד של השתנות, תלות, משהו שלרגע הוא נעים לי, אחר כך הוא יהיה לי לא נעים. מזג האוויר יכול להשתנות. דברים קטנים יכולים להשתנות, וגם דברים גדולים יכולים להשתנות, וגם דברים חשובים מאוד מאוד יכולים להשתנות. ומידת החשיבות של הדברים בעבורנו, גם במידה הרבה קובעת, עד כמה יהיה לנו אכפת שהם יתהפכו. או במילים אחרות, עד כמה יכאב לנו. חשוב לומר את זה, משום שהמאפייני המציאות שאנחנו שומעים אותם כאניצ'ה, אנאטה, דוקה. השתנות, זיקת גומלין ודוקה או סבל. לא אומרים שכל הזמן כואב, כי כולנו יודעים שזה שטות. כי לא כל הזמן כואב, לא הכל רע כל הזמן. אבל זה כן אומר לנו, שבין אם זה עכשיו כואב ובין אם זה עכשיו לא כואב, יש שם שובריריות, יש שם חמקמקות, יש שם משהו שאי אפשר לקחת אותו כמובן מאליו. אז אני רוצה היום ככה להסתכל אל תוך הדבר הזה, השברירי, החמקמק הזה שאיננו מובן מאליו, קצת לראות איך אנחנו באופן מורגל פוגשים את מה שלא נופל לנו טוב, קצת לדבר על הכמיהה שיהיה טוב ועל הניסיונות, כן, יהודה עמיחי אומר, הניסיונות שאנחנו עושים להיות מאושרים. לדבר קצת על הניסיונות האלה וקצת על הפירות של הניסיונות האלה, וכמה שיתיר לנו הזמן להתייחס לדרך שאולי יכולה להיות מועילה. אז כתוצאה מזה שיש עולם משתנה בזיקת גומלין, יהיו בו נקודות של כאב, סבל, אי נחת, חוסר סיפור. כמו שאומרים האנגלים, כאשר פרוסת לחם נופלת על הרצפה, יכול להיות שהיא תיפול על הצד של החמאה. Okay. שום דבר לא מבטיח לי שתמיד פרוסת הלחם שתיפול, תיפול על הצד היבש ואני אוכל להרים אותה ולאכול, לפעמים היא תיפול לי על הצד של החמאה. ואם זאת פרוסת הלחם האחרונה שיש לי, אז זה עצוב מאוד. ואם יש שם דבש זה אפילו עוד יותר עצוב, בעיקר למי שאמור לנקות את זה אחר כך. אז מה זה הדבר הזה? מה קורה לנו כשהפרוסה נופלת לנו על הצד של החמאה, על הצד של הדבש? נוצר שם הדבר הזה שאנחנו קוראים לו דוקה. ומה קורה לנו כשיש דוקה? אז אני רוצה רגע להזמין אתכם, לא יודעת כמה מכם ככה חייתם באנגליה והמנטליות האנגלית היא האסוציאציה הראשונה שעוברת לכם בראש כשאתם חושבים על דוקה. די הרבה דוקה יש שם. אבל בואו תחשיבו על הדוקה שלכם. אצלי זאת האסוציאציה. תחשיבו רגע על איזה דוקה או דוקצ'יק שפגשתם היום, שנפל לכם על הצד הלא נכון. או אולי על דוקה יותר משמעותית שמלווה אתכם בימים האלה. ונסו לראות אם אתם יכולים להקשיב לדברים הערב דרך הפרספקטיבה הזאת. כלומר, כל הזמן לשאול איך זה מתקשר לחוויה שלי. איך זה מתכתב עם מה שאני יודעת על העולם ועל עצמי. אז אני רוצה להצביע על כמה דברים שאנחנו עושים כש... הפרוסת לחם שלנו נופלת על הצד של הדבש. והראשון שאנחנו עושים, ואנחנו לצערי הרב עושים אותו הרבה מאוד לילדים שלנו, ואם עוד אין לנו ילדים אז אל תדאגו, גם אתם תעשו את זה לילדים שלכם, גם אני חשבתי שלי זה לא יקרה. לא קרה כלום, לא קרה כלום, מה אתה בוחר? לא קרה כלום, יאללה, אוקיי, יש לנו את הדבר הזה, כאילו קרה, כן קרה כלום, אוקיי? כן נפל לי משהו על הצד שלא רציתי. אבל מתוך איזה כל מיני עניינים אימאים, שאני לא עד הסוף רוצה להיכנס אליהם עכשיו, יש לנו איזה דחף, ואבות הם אותו דרק בעניין הזה, להגיד לו שלא קרה כלום. למרות שכולנו יודעים שקרה. קוראים לזה הכחשה. כאילו, משהו קרה. אבל כל כך לא בא לי לראות שזה מה שקרה. שאני אומרת לעצמי ולעולם, לא קרה כלום. נגמרה מערכת יחסים. אני בשברון לב. כן, היה קצת קשה, לא נורא. כאילו, אנחנו מכחישים את הכאב. אנחנו מקטינים את הכאב. אנחנו מספרים לעצמנו ולעולם שזה לא נורא. לפעמים יש גם רציונליזציות כאלה. החפץ שהכי אהבתי בעולם נשבר. טוב, נו, זה רק חפץ, לא צריך להתקשר לחפצים, הבודה אמר שהכל משתנה. אני משתמשת במיינד שלי כדי לספר לעצמי שמה שכואב הוא בעצם לא כואב. לפעמים אנחנו מסיחים את דעתנו. אני מצאתי את עצמי בתקופה האחרונה הפוליטית הרבה מאוד משחקת קנדי קראש, אפילו יותר מהרגיל שלי, ומי שמכיר אותי יודע שזה גם ככה די הרבה. אבל רגעים שבהם אני פשוט לא יכולה להכיל את מה שקורה פה, ואני יודעת שאם אני אלך לפייסבוק או לעיתון או לזה, זה יכאב לי יותר, בקנדי קראש לא יקרה לי כלום. כאילו הכי הרבה לא תתפוצץ לי הצפרדיה. זהו, הכי גרוע שיקרה לי. אז הסוכריות גומי הוורודות לא יקפצו מהצד הזה לצד הזה, ואני מסיחה את דעתי, ובאותו רגע יש לי רווחה. אוקיי? ויש לנו כל מיני דרכים להסיח את דעתנו מהדוקה. כשאנחנו, לפעמים אפילו בלי ששמנו לב שהוא קיים, יש איזה מין תנועה כזאת, שהיד הולכת לטלפון ופותחת שם את הקנדי קראש. ורק אם מישהו פתאום יפריע לי, אני אבין מה עוד ייפתח אם הקנדי קראש ייסגר. אז זה יכול להיות קנדי קראש, ויש לנו דרכים רבות ומגוונות להסיח את הדעת, כי יש רגע שבו אני לא יכולה להכיל את מה שקורה, את מה שאני פוגשת. ויש גם אנשים יותר מתוחכמים ממני, שהם רואים את הבאות, והם יודעים שהולך להיות כואב או לא נעים, אז הם מראש נמנעים. יש לי חבר שמאוד שונא להיות לבד. אבל הוא אף פעם לא לבד. כי הוא מארגן את החיים שלו ככה שהוא לא יישאר לבד. כלומר, הוא נמנע מכל מיני דברים שיכולים להפגיש אותו עם הדבר הזה, שקשה לו והוא לא רוצה. וזה מרגיע אותו. והוא באמת אחלה, הוא בן אדם חברותי כזה, הוא מהחברים האלה שאתם רוצים שיהיה לכם. כי תמיד אפשר להתקשר אליו, הוא תמיד בטח, זמין, בטח, נפגש, נצא, נדבר. ומה קורה לו כשאין דרך להימנע מהבדידות? מה קורה כשהבדידות מגיעה? אז את כל הדברים האלה אתם כולכם מכירים, אני יודעת שעד עכשיו לא אמרתי שום דבר שבטח הפיל למישהו את הלסת. זה מה שאנחנו עושים. Okay, זה מה שאנחנו עושים כשכואב לנו, זה מה שאנחנו עושים כשיכול להיות לנו כואב, זה מה שאנחנו עושים כדי שלא יכאב לנו. ויש לפעמים איזה רגע כזה שאני מבינה ש... אולי יש דרך אחרת, אולי יש משהו אחר. ובמקום הזה אני חושבת, לפעמים אנחנו ניגשים אל התרגול, אנחנו ניגשים אל הדרמה, אנחנו מנסים לראות, אולי פה אני אמצא משהו ש באמת ישרת אותי לאורך זמן. כי יש איזו הרגשה כזאת שהדברים שאני מנסה לפעמים עוזרים לי לטווח קצר, אבל הם לא מחזיקים והם לא מחסנים אותי מפני הפעם הבאה שיפול לי על הצד של הדבש. ויש משהו מחמיר לב בעיניי באופן שבו אנחנו כולנו פונים אל הדרמה, פונים אל התרגול, מגיעים לרטריט עם איזה כמיהה שפה יהיה הפתרון, שפה תהיה התשובה. אבל לא המצאנו את זה. עוד בימיו של הבודה ניגשו אליו תלמידים ושאלו בדיוק את זה. תגיד לי איך, תן לי את המפתח, את הנוסחה, את הטריק, שלא יכאב לי יותר. אילו נזכיר שהבודה דיבר הרבה בשפה של דימויים ומטאפורות. אחד הדימויים היפים בעיניי בספרות הוא הדימוי של הנהר השוצף. בודה מדמה את החיים ואת המרכיב של הסבל והמאבק והסכנה והפחד והכאב כנהר שוצף. הוא לא אומר לנו לא קרה כלום. Okay. הוא לא אומר אין דבר, זה דבר פעות. הוא אומר לא, זה דבר גדול, זה כמו נהר שאפשר לטבוע בתוכו. לוקח מאוד ברצינות את העובדה שהחיים יכולים לכאוב. ואחת הסוטות המוקדמות ניגשת סוטה נורא יפה, קרא לכם אותה, טוב, היא קצרה, מאוד מאוד יפה. כך שמעתי. כל הדרשות של הבודה, דרשות שעברו מפה לאוזן. ואני נורא אוהבת את הכך שמעתי הזה, כי קודם כל אני אומרת לכם ככה אני שמעתי, לא בטוח שזה נכון. אולי זה פייק. אוקיי? אבל אני אומרת לכם שאת זה אני שמעתי, ובואו תבדקו אם זה פייק או לא בעיניכם, באוזניכם. ככה אני שמעתי. פעם המבורך שהה ליד סבתי, בחורשה של ג'טה, במנזר של ענת הפינדיקה. למה כל הפירוט? כי הרבה אנשים רצו ששמם ייזכר על יד שמו של הבודה. אז זה החורשה שלי, וזה המנזר שלי, וזה האזור שלי, וזה היער שלי, שלי ושלי ושלי. אז הופיעה ישות שמימית. באשמורת הלילה האחרונה, קורנת ומאירה את החורש כולו. היא ניגשה אל המבורך. כשהתקרבה אליו, קדה קידה ועמדה לצידו. בעומדה כך, פנתה אליו. אדון יקר, אמור לי, כיצד חצית את השיטפון? איך זה יכול להיות שאתה לא במאבק הזה, שאתה לא תובע, שאתה לא נסחף, שאתה לא נלחם על חייך, שאתה לא כאוב, שאתה לא עצוב, שאתה לא מפחד? איך חצית את השיטפון? יש משהו נורא יפה בזה שהיא מניחה שגם הבודה חצה שיטפון. כלומר, אין מישהו שהוא מעל הסיפור הזה. והיא רוצה ללמוד ממי שחצה את השיטפון. ובמידה רבה אני חושבת שאנחנו מגיעים ככה. אוקיי? חפשים את המישהו הזה שיגיד לנו איך חצית את השיטפון. ואז והבודה עונה לה, חציתי את השיטפון. קודם כל, תנוח דעתך, יש אפשרות, אני חציתי. כמעט מתחיל לעודד אותה, אני אצלי מרגישה כמעט את האופטימיות, מתחילה להידלק. כאילו הנה מישהו חצה את השיטפון, ואז הוא אומר לה, את הדבר האניגמטי הבא, מבלי לדחוף קדימה, ומבלי להישאר במקום. באמת, תודה רבה. באתם לריטריט בשביל להבין מה לעשות עם כל מה שכואב, עצוב, קשה לכם, שאלתם, עניתי לכם, צ'או. אני חציתי, לא דחפתי, לא נשארתי, ביי. כמה תסכול יש במקום הזה? שמשהו כמעט נותן לנו תשובה, ומשאיר אותנו ככה. אחי תתבעי לבד, אני חציתי. אז הישות השמימית הזאת לא מבטלת לבודה. היא לא אומרת, טוב, אז אני אסע הביתה לפני סוף הריטריט, כי לא קיבלתי את התשובה שלי. אלא היא מתעקשת איתו. והיא אומרת לו, אבל איך, אדון יקר, איך חצית את השיטפון? מבלי לדחוף קדימה ומבלי להישאר במקום. אוקיי, אני מבינה מה אמרת לי. שמעתי את המילים שלך, אבל איך? איך חצית את השיטפון? ויש בטקסטים הרבה פעמים המוטיב הזה שכאשר שואלים את אותה שאלה שלוש פעמים, צריכה לבוא תשובה. כי לפעמים אנחנו שואלים ככה באיזה מין, וואי, מעניין איך עושים את הפבלובה הזאת. וברור לי לגמרי שאין שום סיכוי שבעולם שאני אתרח. לעשות, אז אני כאילו שואלת ויאללה, שאלתי. אז על זה הבודה לא מתאמץ לענות. אבל אם מישהו ישאל אותו על פבלובה שלוש פעמים, אז הוא כבר ייאלץ להסביר את ההקצפה הזאת. ואז הוא עונה לה, אבל תראו מה הוא עונה לה, באמת תודה רבה. אומר לה, כשדחפתי, הסתחררתי. הסתחררתי במערבולת. וכשנשארתי במקום, שקעתי. כך חציתי את השיטפון, מבלי לדחוף קדימה ומבלי להישאר במקום. עכשיו מי שרוצה לעזוב את הריטריט ולכת הביתה, הוא לא נותן תשובה יותר טובה. הוא משאיר אותנו עם האניגמה הזאת, אבל אני חושבת שהוא אומר שם דבר אחד רדיקלי. הוא אומר, את מה שאת יודעת שלא עובד, אל תמשיכי לעשות. אז יש לנו את הרשימה הארוכה הזאת של הדברים שאנחנו כבר מהניסיון שלנו, כל אחד מהניסיון שלו, שלה, יודעים שלא עובד. ובאיזשהו אופן עיקש אנחנו ממשיכים לעשות שוב ושוב את אותו דבר, בתקווה שבפעם הבאה זה יצליח. והדבר הזה שהבודה אומר, אומר, את מה שאתם יודעים שלא עובד לכם, אל תמשיכו לעשות. ועכשיו בואו נראה מה כן. הוא גם נותן שם תקווה. הוא אומר, אני חציתי. אוקיי? אני לא אומר לך, אל תדחפי ואל תעצרי ותמותי בשקט, ביי. הוא אומר, אני חציתי. יש איזושהי דרך. אבל הדרך הזאת תלויה, ככה אני קוראת את הטקסט הזה, תלויה קודם כל בזה שתסכימי להפסיק לעשות את מה שאת יודעת שלא עובד. זה נורא מפחיד. כי הרבה פעמים מה שאני יודעת שלא עובד זה הדבר היחיד שאני יודעת לעשות. נכון, אנחנו לא סתם עקשנים. אני ממשיכה לעשות את אותו דבר, כי אין לי מושג מה עוד אני יכולה לעשות. כי נורא מפחיד לא להיאבק בזרם. כי נורא מפחיד לטבוע. אז אני עושה את מה שאני יודעת. אז אני רק רוצה להגיד שבדרשה הזאת יש משהו שדורש מאיתנו המון המון אומץ, ומזמין להמון כבוד. זה באמת קשה להפסיק לעשות את מה שלא עובד. בהקשר אחר, בהקשר טיפולי, מתוך שיטה טיפולית שאני עובדת איתה הרבה מאוד, שנקרא תרפיית אקט, אנחנו מדברים על נקודה שבה אדם, איש או אישה, ילד, ילדה, אנחנו מבינים שהניסיון שלנו לשלוט ולמנוע הוא ניסיון שלא מוביל אותנו לשום מקום. אותה תובנה שהבודה מדבר. הניסיונות שלנו לשלוט בחוויה הפנימית שלנו או למנוע חוויות שלא נעימות לנו. בכל הכלים שניסיתי, בינתיים זה עוד לא עבד. זה לא אומר שאין דרך. אבל יש איזו נקודה כזאת שבה אנחנו יכולים לעצור ולהגיד, כלום מזה לא עבד. לפעמים משהו עבד לקצת זמן, והיה לו מחיר. לפעמים משהו עבד לקצת יותר זמן, והמחיר שלו היה פחות. אבל שום דבר ממה שעשיתי עד עכשיו לא עבד. אנחנו קוראים לזה creative hopelessness. חוסר אונים יצירתי. צד אחד יש איזה חוסר עונים כזה שאומר, את זה אני שומטת כי זה לא עובד. אבל זה בא עם איזה חקירה, עם איזה סקרנות, עם איזה, אם תרצו, מחויבות לחיים. יש משהו שמחזיק איזה מחויבות לחיים, שמחזיק איזה מחויבות לאושר, שמחזיק איזה מחויבות לדבר הזה שאני קוראת לו אני, איזה חמלה, אם תרצו אחריות. כבוד. ומתוך המקום הזה אני מחזיקה את שניהם. מצד אחד את החוסר אונים שיודע שזה פשוט לא עובד. מצד שני איזה סקרנות או חקירה או מוכנות למשהו אחר. וזאת היצירתיות. אז הבודה בטקסט אחר ככה מצביע על כל מיני דברים שאפשר לעשות. ואני רוצה להקדים ולקלקל ולומר שאף אחד מהם לא תמיד יעבוד. כלומר, זה לא שיש איפשהו תשובה אולטימטיבית ורק את או אתה עדיין לא גיליתם אותה. ואם תנסו מספיק חזק לחפור, אז תגלו אותה. בסבאסה וסוטה, הבודה בעצם אומר, אין, בכל אופן לא פה, לא במה שכרגע אני יודע להצביע עליו, משהו שיכול לעבוד תמיד. והשאלה הזאת של איך תחצו את השיטפון, היא שאלה בשבילכם לחקור אותה. ותחקרו אותה עם לולאת המשוב, שכל הזמן אומרת, תנסי ותראי איך זה עובד. תנסי ותראי אם זה מיטיב איתך, אם זה מקל עלייך, אם זה מביא רווחה ללב, אם זה מביא תועלת למשפחה ולגוף ולמדינה ולבריאות. כאילו כל הזמן יש פה איזה מין, כאילו מצד אחד יושב איזה מורה ומבטיח שהוא יגיד לנו משהו מועיל על החיים, ומצד שני הוא כל הזמן אומר לנו, אבל האחריות היא לא עליי, האחריות היא עליכם. אני אגיד לכם כל מיני דברים שאתם יכולים לנסות, ורק דבר אחד שאנחה אתכם, אל תמשיכו שוב ושוב ושוב לעשות את מה שלא עובד. תזכרו שיש עוד דברים שאפשר לנסות. אני רוצה לעבור אתכם ככה על איזה מין רשימה כזאת שהבודה מתייחס אליה בטקסט הזה. הדבר הראשון שהוא אומר, הוא אומר אם משהו כואב, אם יש דוקה באיזשהו מעגל, תרופת קו ראשון מיינדפולנס. שימו לב. קודם כל ציפרלקס, נכון? כל מה שמגיע לרופא המשפחה. קו ראשון ציפרלקס. ננסה, נראה מה קורה. אם זה יעבוד סבבה, אם לא נלך לתותחים היותר כבדים. אז רופא משפחה שלי תמיד צוחק איתי, הוא אומר יש לי ויטמין C. אז לנו בדרמה יש ויטמין M. תבואו, אם אני לא יודע מה להגיד לכם, אני אתן לכם מיינדפולנס, גוד לק, בואו נראה מה קורה איתכם. אז מה קורה איתכם עם המיינדפולנס? מה קורה איתכם עם תשומת הלב? ובודה אומר, יש דרך לשים לב לדברים באופן שמפחית את הכאב והסבל. אז תנסו. ובעצם הרוב ההנחיות שאנחנו נתנו לכם היום, ואנחנו גם נמשיך לתת אותם בימים הקרובים, הם מהמשפחה הזאת של הציפרלקס הזה, של הויטמין M הזה. תשימו לב מה קורה. אבל הוא אומר גם, תוך כדי שאתם שמים לב, תפעילו את לולאת המשוב, ותבדקו האם האופן שבו אתם שמים לב לדברים, או לדבר הספציפי הזה, עוזר לכם. אז אם למשל אני יושבת בתרגול, סיפרה לי, מתרגלת פה היום, יושבת בתרגול ונזכרת במריבה שהייתה עם בן הזוג שלה. והיא שמה לב שהיא נזכרת במריבה ועולה הכעס והתסכול והעלבון שהיו במריבה והם חוזרים עכשיו. והיא שמה לב, ותוך כדי שהיא שמה לב, היא שמה לב שהיא מספרת לעצמה את הסיפור שוב ושוב ושוב ושוב. כי לפעמים אנחנו חושבים שלשים לב למשהו זה לאכול לעצמנו את הראש, שוב ושוב ושוב ושוב. לספר את אותו סיפור ולספר אותו שוב ולספר אותו שוב ולספר אותו שוב, כאילו פעם מיליון שאני אגיד לעצמי בדיוק את אותו דבר, הבודה יגיד לי איך לחצות את השיטפון. אז אם אתם שמים לב, שאתם מנסים לשים לב למשהו, ושמים לב ושמים לב ושמים לב, והמצוקה נשארת אותה מצוקה. עצרו שנייה, אוקיי? אל תמשיכו לעשות את מה שראיתם שלא עובד. אז בתוך החוויה הזאת, כן, אני נזכרת במריבה וזה מעורר אצלי תחושות לא נעימות, קוראים כל מיני דברים. אז אולי להמשיך לאכול את הראש על מה הוא אמר לי ומה אמרתי לו, זו דרך לא מועילה להפנות לשם את תשומת הלב. אבל אולי כן, קצת לשים לב מה קורה לי עכשיו בגרון, אולי זו דרך יותר מיטיבה לשים לב. כי אולי אם אני אשים לב למה קורה לי עכשיו בגרון, אני ארגיש את החנק הזה, ובתוך החנק את האלבון, ומתוך האלבון יעלו הדמעות, ועם הדמעות אני ארגיש שלפחות אם הוא לא יקשיב לי, לפחות אני מקשיבה לעצמי עכשיו. ומתוך תשומת לב כזאת לפעמים משהו יכול להתרכך ולהתאפשר. לפעמים שאני אפנה את תשומת הלב התחושה הגופנית היא תתגבר ואני ארגיש שזה דווקא לא עוזר לי. אני יותר כאובה. אני יכולה לקחת את תשומת הלב שלי. הזכרתי היום באחת הקבוצות את ה-dispersion of attention. לקחת את תשומת הלב שלי החוצה. ולשים לב רגע לצלילים שאני שומעת. לפקוח לרגע את העיניים ולראות צורות וצבעים ודברים. זה הכל עם תשומת הלב, אוקיי? כלומר, להפנות תשומת לב למשהו, זה לא רק ציפרלקס. זה משפחה שלמה של SSRI. יש לנו כל מיני תרופות דומות לציפרלקס. ואפשר לשחק אולי... זה לא עוזר, ואולי התחליף הגנרי הזה עוזר, ואולי התרופה האדומה עוזרת. והפידבק לופ כל הזמן שם, בשביל לראות אם זה עוזר. ולפעמים תרופות קו ראשון לא עוזרות. יש מצבים שבהם מיינדפולנס באמת לא עוזר, ויותר מזה יש מצבים ששוב ושוב ושוב להשתמש במיינדפולנס, זה כמו... הבן הקטן שלי שהייתה לו תקופה שאת כל המאכלים הוא רצה לאכול רק בכפית. שלא משנה אם זה משהו שצריך בשבילו מסור, או פטיש 5 קילו, הוא ניגש אליו עם הכפית, ובדק שוב ושוב ושוב איך אפשר לאכול את זה בעזרת כפית. אז לפעמים אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, לא כפית. בובוביק, יש סכין, יש מזלג, יש מצקת, יש מסננת, יש ידיים ברוך השם. לא כל דבר בכפית. לפעמים המציאות מבקשת מאיתנו משהו שהוא לא כפית, שהוא לא מיינדפולנס. לפעמים צריך לעשות עוד משהו, צריך לעשות משהו אחר. לפעמים המציאות מבקשת מאיתנו להימנע, להימנע מדברים שיכולים להכאיב לנו. הבודה אומר, זה כמו להימנע מלשבת על גזע עץ יבש קרות. נכון? כאילו, אין שום היגיון להתיישב על גזע עץ יבש קרות ולהתבונן בתחושת הכאב. לא, יש גזעי עץ שלא כדאי שידקרו אותנו. יש דברים שכדאי להימנע מלעשות. דברים שמגבירים את הסבל שלנו, דברים שאנחנו יודעים שמסבכים אותנו, דברים שמכאיבים לנו. סיטואציות שאפשר להימנע מלהיכנס אליהן. אני יודעת, אני נורא נבוכה במסיבות ריקודים. אין לי סיבה לצאת מאנדור במוצאי שבת ולחפש את מסיבת הריקודים הסוערת ביותר. בעיר חיפה ישנונית שבה אני מתגוררת ואין בכלום. לא צריך, אוקיי? אומר, לא צריך לשבת על גזע הזכרות. אנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו מכירים את העולם, יותר מזה אנחנו יודעים מה יכול להכאיב לנו, ואין סיבה בטיפשות או בחוסר תשומת לב, או מתוך הרגל, או מתוך הסחפות אחר אחרים או רעיונות שיש לנו. אין סיבה לעשות דברים שיכאיבו לנו. יותר מזה הוא אומר, יש פעמים שאפשר, אי אפשר להימנע מלשבת, נניח, אם זה המושב האחרון שיש, הוא גזע עץ קרות. וכואבות לי הרגליים ואני חייבת לשבת, אני אשב. אבל אם יש לי קרית, אז אני אשתמש במה שיש לי. אז הדרך השלישית היא הדרך של שימוש. שימוש במה שיש לנו, במה שיכול להיטיב איתנו. מה שיכול להקל על הכאב. הבודה נותן את הדוגמה של אדם שנמצא בחורש, שיש בו הרבה יתושים, נושאי מלאריה, והוא מתבונן ביתושים, מוקצים אותו ומעבירים לו מחלות, והוא נשאר בתוך החורש הזה ולא נמנע ממנו. אבל אם טמבל יש לך קילה, תפרוס את הקילה. להשתמש במה שיש לך. אז לפעמים זה זמן להשתמש בכלים שיש לנו, ויש לנו כל מיני כלים. יש לנו אנשים שיכולים לעזור לנו, יש לנו כוחות בעצמנו שאנחנו יכולים להפעיל, יש משאבים בסביבה שאנחנו יכולים לעזר בהם. יש ציפרלקס. להשתמש במה שאפשר. ויש מקומות שבהם כואב, אי אפשר להימנע, ואין במה להשתמש. ואז אפשר לנסות לפתח חוסן. אני הכי הרבה על חוסן למדתי מהתקפי טנטרום של ילדים קטנים. אי אפשר להימנע מזה, זה חלק מהיותם בני חוסן. כמה שהם. לא יכולתי להשתמש בשום דבר שאני מכירה, כי שום דבר לא עזר. לשים לב לזה חרפן אותי ברמות שאין לתאר, כי זה מה שזה נועד לעשות. הדבר היחיד שהחזיק אותי היה לפתח חוסן הדבר הזה, ולהגיד, אוקיי, זה גל. זה לא נעים. זה גל. בואי תרכבי. תרכבי על הגל. תכף הוא יעבור. תפתחי בעצמך את היכולת לשאת את הדבר הזה. אם זה גדול עלייך, תגדלי. תמצאי בעצמך את המקום שיכול להיות יציב עם הכאב הזה, עם הכעס, עם המצוקה, עם אי הנוחות. והדבר הזה של חוסן הוא נורא נורא משמעותי, כי הוא משנה את הגדלים. כלומר, אם אני קטנה והדוק הוא גדול, זה מאוד שונה מאשר הדוק הוא באותו גודל, אבל אני גדלתי. ופתאום אנחנו קצת יותר יכולים להיות אחד בחברת השני. איזה כוחות שמשתווים. וזה מעניין לחקור ולראות מה מפתח בנו את החוסן, את תחושת החסינות הזאת. את התחושה שאני כמו בודה משתמש בדימוי, אני כמו הר. ולפעמים התנוחה הזאת שבה אנחנו יושבים יכולה להיות תזכורת. איך אני יכולה להיות עם זה כמו הר? בלב השערה. בודה מדבר על האדמה שלא מקיאה כשמשתינים עליה, ולא מתלהבת כשמפזרים עליה מטבעות זהב. יכולת הזאת שלי להיות עם זה עכשיו, אני מעדיפה מטבעות זהב. אוקיי, אבל עכשיו זה זה. מה יכול לעזור לי להיות שם, בתוך המקום הזה? צ'רלי בראון? מה לעשות? אפשר להוציא את זה. צ'רלי בראון, הילד של סנופי הכלב, זוכרים אותו? מאוד מומלץ. יש הרבה מאוד סצנות שצ'רלי בראון וחברת הפינאץ הולכים לפסיכיאטר בשביל למצוא מזור למכאובי החיים. באמת כדאי לכם מאוד להסתכל על הקרטונים האלה. אז הם הולכים לפסיכיאטר והפסיכיאטר אומר להם כל מיני עצות, ואז הם הולכים ומדברים על מה הפסיכיאטר אמר להם. אז יש איזו סצנה כזאת שצ'רלי בראון הולך עם סנופי, וסנופי שואל אותו, צ'רלי בראון, מה אמר לך הרופא על inner peace? אז צ'רלי בראון אומר לו, sometimes learning to avoid things is the greatest path to inner peace. לפעמים היכולת להתעלם מדברים היא הדרך, דרך המלך לשלווה. אני מאוד אוהבת את צ'רלי בראון. הוא הרבה פעמים לוחש לי באוזן. תשחררי בובה. את יכולה להתקע על זה. אבל לפעמים הדרך הכי טובה היא להתעלם מזה. יש דברים שאפשר להתעלם. את לא חייבת כל הזמן לשים לב, את לא חייבת כל הזמן לחקור, את לא חייבת כל הזמן להבין, את לא חייבת כל הזמן לפתור, את לא חייבת לפתח חסינות על כל דבר, כאילו, לפעמים צ'רלי בראון. אוקיי, בוא הולך. הוא הולך לו על הגשר. הבודה, באותו לא צ'רלי בראון, מגיע פה ביציאה מיליטנטית שחבל הזמן. אומר, ואם זה לא עבד, וזה לא עבד, וזה לא עבד, וזה לא עבד, וזה לא עבד, אפשר להרגיש את הדבר העצבנות הזאת שנוצרת, נכון? זה לא כזה סבבה. ניסיתי את כל זה ושום דבר לא עוזר לך. יש דברים שצריך להרוס, הוא אומר. להרוס, להרוג, להחריט, להשמיד, ולא להשאיר זכר. אה? כל מי שחשב שבאנו לפה בשביל להיות שנטימנטי ואלה היא מספרת לכם על מתה כל היום ורק תאהבו ויהיה בסדר. הבודה אומר לכם להרוס, להחריט, להשמיד, להרוג ולא להשאיר זכר. יש דברים שתוססים בתוכנו שאסור לתת להם לגדול. יש דברים שתוססים בתוכנו שאם לא נעצור אותם הם יחלו אותנו. ותזכרו שאנחנו לא מדברים רק על דברים בתוכנו. יש דינמיקות בתוך מערכות היחסים שלנו שצריך למגר. וצריך לעצור. ויש מקומות בתוך מערכות היחסים שלנו שצריך להגיד, לא, את זה אני עוקרת מהשורש. וזה לא הזמן להיות עדין, יפה נפש, סובלני, טולרנטי, מודע, או לספר לעצמי שלא קרה כלום. יש דברים שקורים והם דורשים תגובה. הרשות הזאת היא נורא משמעותית בעיניי. הרשות הזאת באמת לבדוק האם את הכל אני צריכה לקבל, או שיש דברים שאני צריכה להגיד זה לא. אני זוכרת פעם אחת שהשורה הזאת של הסוטרה הייתה מאוד מאוד חיה בתודעה שלי. הרבה אסוציאציות. נכנסתי לבית ספר להוציא את אחד הילדים שלי, ואתם יודעים, לפעמים בית ספר זה ג'ונגל כזה. הרבה פעמים. והייתה שם ערימת ילדים על ילדה, כאילו, ילדים היו גם ילדים וגם ילדות, ותחת לערימה הייתה איזה ילדה. וזה ילד שבא לחוות בילדה. לא ידעתי מה היה שם. לא חשבתי. תפסתי את הילד הזה, הילד בן 7. תפסתי אותו, שמתי אותו ככה בצד, ואמרתי לו, אתה לא יכול להרביץ לה. לרגע לא חשבתי מה מותר לי בתור אמא לעשות ומה אסור לי לעשות. לא חשבתי על החינוך הבודיסטי שלי. לא חשבתי של מי הילד הזה. לא חשבתי של מי הילדה הזאת. היה משהו שידע באותו רגע שאת זה צריך לעצור. וגם שמתי לב שבכלל לא כעסתי על הילד הזה. לא הרגשתי שום דבר אישי נגדו. הרגשתי פשוט שזה לא יכול לקרות. את זה צריך לעצור. אחר כך שבית ספר יעשה את התהליכים שבית ספר צריך לעשות. אז לפעמים זה בתוכנו ולפעמים זה עם הסביבה הקרובה אלינו ולפעמים זה במעגלים היותר רחבים. והבודה לא היה לפלף. אוקיי, הוא בעצם היה, יאללה אני, לא, הבודה לא פחד, הבודה לא פחד לשלוף נשק, כשצריך לשלוף נשק. הוא לא פחד לשלוף חדות. הוא לא פחד לקרוא לדברים בשם. הוא לא פחד להגיד שיש דברים שצריך לעצור אותם, לעקור אותם מהשורש, ולא להשאיר להם זכר. כי הם כל כך מסוכנים בעבורנו. ואז, נניח, הייתה מגיעה אותה ישות אלוהית, מגיעה מהחורש, ואשמור את הלילה האחרונה, ואומרת לה בודה, בודה, איך עקרת מהשורש את מה שצריך לעקור מהשורש? איך הכרתת, איך לא השארת זכר למה שאסור להשאיר לו זכר? וזה אומר הבודה, ברמה העמוקה ביותר, מעבר ללקחת את הילד הבריון ולהזיז אותו מטר הצידה. זה על ידי טיפוח של איכויות שמרפאות את מה שצריך להחריט. כלומר, הדרך להבטיח שחלקת האדמה שלי לא תתמלא בקוצים, שבתוכם נחשים שיכולים להקיש אותי ותעופו על הדמיון שלכם בשעה הזאת של הלילה. הדרך היא לא רק לעקור, אלא גם לדאוג לגדל שם משהו מיטיב. לעקור מהשורש את השנאה, את הקנאה, את הזדון, את הרוע. אבל לשתול במקומו משהו אחר. את אותן איכויות לב מיטיבות. שאלה היה כל היום. וכל הלילה. מדברת איתכם עליהם. אז איכויות הלב המיטיבות הללו, זה לא איזה עניין לדודות משועממות בלילה, שיושבות עם הרקמה שלהם, ומנסות להיות נחמדות אחת לשנייה. איכויות הלב המיטיבות האלה, זה באמת שאלה של החיים שלנו. אוקיי? הן שוות ערך לעקירה, להשחתה, ללא להשאיר זכר. הן באותה מידה מצילות את החיים שלנו. אז זה לא כאילו בואו לפני השינה שיר הרס קטן והכל יהיה סבבה. זה לפני שאנחנו קמים בבוקר ואחרי שאנחנו קמים בבוקר ולפני שאנחנו פותחים את הפה ואחרי שאנחנו סוגרים את הפה. עכשיו כל אלה, אומר הבודה, בלולת המשוב. אנחנו עושים, אנחנו רואים איך זה עובד, ואנחנו ממשיכים עליו, וממשיכים לבדוק. ואין אף אחד מהם שהוא תמיד יעזור. אבל אם אני מנסה שוב ושוב ושוב את אותו דבר והוא לא עוזר, אין היגיון להתקע עליו. רוצה לסיים במילים של סטיבן לוין, אדם שעשה עבודה באמת יוצאת מן הכלל, עם אנשים במצבים של חולי לקראת סיום חיים, ועם אנשים שאיבדו יקרים ויקרות להם. תובנות פנטסטיות. הרבה בתוך הכתיבה של סטיבן לוין ובתוך הלימוד שלו, עוסק בזה שריפוי, ריפוי אמיתי ועמוק, הוא לא תמיד הסרת הכאב. Okay. ריפוי אמיתי ועמוק לא אומר שתמיד הגוף יהיה בריא, ושתמיד התודעה תהיה צלולה ובני הזוג יתנהגו כמו בני אדם. ריפוי אמיתי ועמוק מתייחס לאופן שבו אנחנו פוגשים את המציאות. הוא אומר, הרגיל שלנו לא תמיד עוזר לנו, אבל כשאנחנו רגילים לעשות משהו, אנחנו נוטים לעשות אותו שוב ושוב ושוב. והריפוי האמיתי הוא היכולת שלנו רגע לעצור ולעשות משהו אחר. בעצם אותו דבר כמו מה שהבודה אומר לנו בסוטרה על חציית השיטפון. את מה שלא עובד בבקשה אל תמשיכו לעשות. וסטיבן לוין כן נותן הצבעה פוזיטיבית גם על מה כן. והוא אומר, healing is bringing mercy and awareness into that which we have held in judgment and fear. ריפוי זה היכולת שלנו להביא חמלה ותשומת לב אל אותו דבר שנהגנו להחזיק בשיפוטיות ופחד. Letting go of our suffering is the hardest work we will ever do. לשחרר אל תוך הסבל שלנו זאת העבודה הקשה ביותר שנעשה אי פעם. It is also the most fruitful. והיא גם זאת שנושאת את הפירות הכי טובים. To heal means to meet ourselves in a new way. להירפא זה לפגוש את עצמנו בדרך חדשה. In the newness of each moment where all is possible and nothing is limited to the old. להירפא זה לפגוש את עצמנו בדרך חדשה. בחדשות הזאת של כל רגע. בתוך החדשות הזאת, הכל אפשרי. ושום דבר לא מוגבל לאיך שהוא היה בעבר. בואו נשב יחד רגע או שניים לתת לדברים להדהד. לוואי שההתבוננות שלנו, המיומנות שלנו, האומץ והחמלה יעבירו כל אחד ואחת מאיתנו את השיטפון מבלי שניתקע במערבולות, מבלי שנשקע. הלוואי שנפגוש כל רגע חדש, רענן. וחופשי ממגבלות העבר. הלוואי שנמצא דרכים מיומנות ומועילות להקל על כאב, על סבל, על בורות, על פחד. בעצמנו, עם הקרובים לנו והיקרים לנו. במעגלים המתרחבים סביבנו. במשפחות, בשכונות, ביישובים, במדינה. בעולם כולו. הלוואי שכל היצורים יהיו בריאים ומאושרים, שמורים ומוגנים. כל היצורים החיים, כל אלה שכבר אינם חיים, ואלה שעתידים להיוולד. תודה רבה על ההקשבה. תודה גדולה על הנוכחות שלכם היום. השעה עכשיו 8:39, זה זמן לתרגול בהליכה.